אני בן 43, והחלום שלי לנהוג ברכב שלי ולקחת את הילדים שלי לים. תראה כמה זה דבר פשוט. אתה אומר לי בסיבוך הזה, אתה שווה פחות. ומבקש ממני להיות בסדר ולשבת בשקט. ואם אני מתנגד, אתה הופך אותי או למחבל או ללא יודע מה. מה אני אגיד לבן שלי? איך אני אחנך הבן שלי לשלום? הוא לא עבר אינתיפאדה הראשונה ולא עבר אינתיפאדה השנייה. אבל הוא עכשיו יעבור סיבוך. מה אני אגיד לו?
ארץ ישראל, שייכת לעם ישראל, ואנחנו מצווים, אני לא מדלג עליו. כמו הורשתם אותה וישבתם בה בתל אביב ובחיפה, כך גם ביהודה ושומרון, בקעת הירדן, וזה חלק מארץ ישראל, שאנחנו מצווים בצו אלוקי, אנחנו אנשים מאמינים, ואנחנו באמת מאמינים ששליטתנו בארץ תביא טוב, לא רק לעם ישראל, תביא טוב לעולם כולו, גם לפלסטינים שחיים פה.
הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. בדרך כלל אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת באולפן הפודקאסטים שלנו בקומת המרתף של הארץ ברחוב שוקן בתל אביב. השבוע יצאנו לשטח, לבקעה. גדעון לוי, שכותב כבר 22 שנים בהארץ על הכיבוש, המפיק שלנו, אמיר פקטור ואני. יחד ננסה לברר האם כאן יתחיל הסיפוח של שטחי יהודה ושומרון ובמה ישתנה המצב בשטח. 9:00, הנה גדעון לוי כבר מחכה לנו בחניון, שם בצד. יש רכב ממוגן של הארץ, ואפילו יש שלט פרס באנגלית ובערבית.
אז קודם כל, לא ממוגן ולא נעליים. הוא אמור להיות ממוגן. אבנים בחלק מהחלונות, לא הייתי בונה על זה. לפני שנים היה לנו ממוגן ירי, ואכן ירו עלינו פעם. אבל אנחנו מרגישים מאוד בטוחים באוטו הזה, והשלט הזה הוא שלט רב תכליתי, כי כשאתה נכנס להתנחלות, למשל, אתה צריך להסיר אותו, כי הם לא אוהבים עיתונאים. אבל כשאתה עובר לשטח פלסטיני, כמובן שתשים אותו, ובערבית, כדי שידעו שאתה עיתונאי. מורכבים מאוד חייו של הכתב בשטחים.
אנחנו בדרך למחסום חיזמה, בערך שעה נסיעה מתל אביב. משם נתחיל את המסע בבקעה, מסביב לעיר יריחו.
מה קורה? מישהו איתי?
נעבור.
תעבור, ואני אסע אחר.
כן, ככה ראינו? מה קורה?
חיים
טובים, אה?
מה, חיים נפלאים?
לא, נתניהו עשה לנו שירות טוב.
מי?
נתניהו עשה לנו שירות טוב עם הסיפוח.
הסיפוח, כן.
כן, אני איתך.
הסיפוח.
כן.
אבל רק שיהיה, צריך להחזיק את זה בעוד שזה...
גם אם לא יהיה, כבר עשה לנו.
לא, לא מספיק. לא, יותר יפה.
מה, מדברים על עשרות שנים. זה לא בחיינו.
שום דבר כבר לא בחיינו.
לא, לא בחיינו.
באקלים המדברי, הסוגיה המרכזית היא הגישה למים. לאלפי המתנחלים הבודדים שגרים בסביבה נבנתה מערכת מים טובה שמאפשרת חיים רגילים. עשרות אלפי הפלסטינים, לעומת זאת, סובלים ממחסור חמור במי שתייה ומתקשים עם ההשקיה בחקלאות. זה דרור אתקס מארגון קרם נבות. כבר שני עשורים הוא עוקב אחר כל האחזות או כל בנייה בלתי חוקית בגדה. היום אנחנו נתמקד איתו במקורות המים. אנחנו על איזה תלולית ורואים את יריחו, יש גם איזה קרקס או משהו באמצע ויש את הקזינו.
נכון, אנחנו רואים את הקזינו, אנחנו רואים בעצם את המבואות הדרומיים של העיר יריחו, שהיא אחת המובלעות, או המובלעת הכי גדולה למעשה, שעל פי תוכנית הסיפור, סוקולט, אמורה להיוותר מחוץ לשטח המסופר, בעצם איזשהו סוג של בונטוס טסטיני שיהיה מבודד מכל שאר הגדה, יהיה קשור בסרוך לרמאללה ולבודיס מצד שני. אנחנו נעשה בעצם סיבוב של כמעט 360 מעלות סביב העיר יריחו, ונראה כיצד היא למעשה מבודדת משאר הבקעה באמצעות כבישים עוקפים, מחנות צבא והתנחלויות כמובן. אנחנו ניסע דרומה על הכביש הזה, אנחנו ניכנס לתוך בקעה רחבה שהיא משמשת כשטח אש, פורמלי כשטח אש. ולמעשה באיזשהו שלב אנחנו נחתוך ימינה לדרך עפר. יש לנו בערך להערכתי 12-13 דקות נסיעה עכשיו. עד שנגיע לנקודה שאליה אני רוצה לקחת אתכם. הרעיון הוא להעביר את המים שיוצאים מאזור דרום מערב ירושלים ואזור בית לחם שזורמים באגן הקדרון, להעביר אותם במערכת צינורות צפונה.
אז מה מגדלים המים האלה?
ולמעשה המים מתוהרים ומוזרמים מזרחה לכיוון בקעת הירדן ממש, ושם משתמשים בהם לצרכי החקלאות הישראלית.
תמרים?
בעיקר תמרים.
אוסמה אלואט הוא אסיר משוחרר שלדבריו נאבק בסיפוח בדרכי שלום. הוא חווה את האינטיפאדה הראשונה ואת השנייה וישב בכלא הישראלי. הוא דואג לעתיד של הבן שלו, שעלול להיקלע ביריחו שמחותרת מכל עבר בהתנחלויות ישראליות.
אתה יודע, אנחנו חיים בשטח A, מקווים מכל צדדים של יריחו, היא מעוקבת בשטח C. אז לא יכולים להתרחב, לא יכולים לגדול בתוך העיר עצמה. המצב של המים עכשיו בקיץ חבל על הזמן. כארבע מהמעיינות שמשרתות את יריחו בשטח C, ויש לנו מעיין אחד, קוראים לו מעיין אלישע, מעיין סולטן, שזה אמור לספק 30 אלף אנשים שחיים בתוך העיר.
העברית מאיפה, מהכלא?
לא, העברית מהשמאלנים הבוגדים.
ותאר לנו את החיים שאתה חושב שיהיו פה אחרי הסיפוח, אם יהיה.
אני לא יודע לאיזה סיפוח הם מתכוונים, אבל לפני מה שאני רואה בתמונות והמפה שלהם, אני אמור לחיות בגטו, אי בתוך חלק ממדינת ישראל הקדושה השלמה, ואני הולך להיות אויב בטח בתוך האזור הזה. כאילו אני מתאר לעצמי זה טלר מדה 2. יריחו, ובקעת ירדן בכלל, הולך להיות חברון 2. איפה שהמתנחלים יכולים להסתובב חופשי, וזה בשבילי, אני בתוך יריחו, לא יודע מאיפה לצאת אפילו, מאיפה לצאת, לאיפה ללכת. אם ים המלח זה ישראל, אז אני צריך אישור בשביל לצאת לכאן, איפה שאני נמצא עכשיו איתך. אם צפון הבקעה זה ישראל, אני צריך אישור בשביל ללכת לאדמה שלי בעוג'ה, או אחרי עוג'ה, בפסייל. אני מתאר לעצמי שאני חוזר לחיות באיזה כלי קטן כמו אנטיפאדה השנייה, מחסומים בכניסה של עיר יריחו. אף אחד לא יכול להיכנס או לצאת בלי אישור מישראל. אתה יודע, יריחו זה לא מקום שכמו כל השטחים. כל השטחים, כל עיר קרובה אחת לשנייה, יש ביניהם כזה קשר פיזי. אצלנו אנחנו מנותקים מכל העולם באמצע המדבר. ובלי הסביבה מסביב, ובלי כל אנשים שחיים מסביבנו, אנחנו לא יכולים לחיות. אני לא רוצה לחיות במקום איפה שמארבע הצדדים שולטים בי, אנשים לא רואים אותי בתור בן אדם, לא חושבים שמגיע לי לחיות או להנות או להסתובב או לצאת אפילו בחופש.
חבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב מהבית היהודי מוכר בתור האיש שרצה לשלוח D9 לעבר בית המשפט העליון. עכשיו הוא בין הראשונים שמרכזים את המאבק למען הסיפוח. הוא מדבר על הבקעה במשפטים כמעט משיחיים. אם יש אישור מארצות הברית, עדיף לספח מה שנותנים.
אנחנו לא נביאים, אבל נדמה לי שאנחנו באמת במציאות מיוחדת שאסור לפספס אותה. ראש הממשלה נשמע שכביכול זו משימת חייו. אבל לא רק זה, חשובה לי אישית הסכמה הלאומית. והדבר הנוסף הוא נשיא ארצות הברית. נשיא המעצמה הגדולה בעולם, בעצם המעצמה הגדולה בעולם, בהזדמנות שכל מי שיודע היא לא קרתה לפתחנו, שהוא דוחק בנו גם אחדותה של ירושלים, גם רמת הגולן, גם הכרה בכך שלישראל יש יד ורגל ביהודה ושומרון, וכל זה יוצר לנו איזושהי מידה של מחויבות.
אנחנו מסרים פה בשטח, מסתכלים מה יהיה שונה בעוד חודש ממה שיש היום.
לא, ממש לא הרבה יהיה שונה.
מה צריך את זה?
צריך את זה בעיקר בכדי שאנשים שגרים כאן לא יחושו נתיני צבא, משום שמדינת ישראל לא הכריעה בין שטח כבוש לשטח משוחרר והפכה בעצם לשטח בשליטה צבאית. זאת המציאות. הדבר הזה היה צריך להתנרמל יותר, ואני בעד שיתנרמל יותר בשתי האוכלוסיות.
מה זאת אומרת להתנרמל יותר בשתי האוכלוסיות? איזו זכויות יהיו לאוכלוסייה הפלסטינית בשטח המסופח?
נתחיל מזה שאתה יודע מצוין שהפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון חיים פה טוב יותר מבכל מדינה ערבית שכנה. חשמל 24/7 זה לא דבר טריוויאלי. זכויות האזרח של הפלסטינים הם בנפשנו, כי אף אחד לא הולך מפה לשום מקום, לא הם ולא אנחנו.
מה יהיה מעמדם בשטח המסופח?
שאנחנו דואגים להם, לחייהם, לפרנסתם, לכל דבר. לא. אמרתי, הסיפור של כי אנחנו עוד לא בנויים לכך מבחינה דמוגרפית, אני רוצה שיהיו פה עוד 8.5 מיליון יהודים, כרגע בחוץ לארץ. ברוך השם יש היום ביהודה ושומרון קרוב לחצי מיליון יהודים. תגיד לי 460, 470, אני לא אמוד איתך.
אני אומר 700, כי אני כולל גם את מזרח ירושלים כמובן, אבל לא חשוב.
לא, אמרתי יהודים. ערבים יש, ערבים
יש. לא, מזרח ירושלים יש עוד 250 אלף מתנחלים.
ערבים יש פה כ-2.4 מיליון.
אז דווקא בגלל זה, למה לספח?
יש פה כמה ממדים. הממד הראשון הוא הממד האמוני.
אדם פלסטיני שלרוע מזלו נולד פלסטיני, האם יש לו את הזכות להיות אזרח של מדינה ריבונית כלשהי, או שבגלל שהוא נולד פלסטיני הזכות הזאת לא עומדת לו ולא קיימת לו?
טוב, אם אני אפרש, גדעון שואל, אחד, אם אתה בעד מדינה פלסטינית, שתיים, אם אתה בעד מה שגדעון בעד מדינה אחת.
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ומדינה פלסטינית לא הייתה פה מעולם ולא תהיה פה לעולם.
זה חלק מהשאלה שלי. האם הוא זכאי להיות אזרח של מדינה כלשהי? לא חשוב עכשיו של איזה מדינה. אזרח מלא של מדינה מלאה. האם יש לו את הזכות הזאת, או שהוא האדם היחידי בעולם שאין לו זכות להיות אזרח?
אתה יודע שההבדל בין אפרטהייד
שמשמעותו להתנכל לאוכלוסייה, לבין הרצון שלנו לעזור לאוכלוסייה.
עדיין הם היו אזרחי המדינה? נטולי זכויות,
והם היו אזרחי והמציאות, המדינה. והמציאות הזו היא לא מציאות שכרגע היא ניתנת לפתרון. יש עוד 8 מיליון יהודים שצריכים להגיע לעינה. גם הם זכותם.
אתה אומר שאין לו זכות להיות אזרח. באמת, תנסה בכן ולא. האם יש לו זכות להיות אזרח של מדינה כלשהי, או אין לו זכות כזאת? תנסה לענות בכן או לא.
ייתכן שבעוד זמן, כאשר נצליח, גם בגליל, גם בנגב, אנחנו ניתן לו כפי שרבין אמר. אני משתמש בנוסחת רבין, לא בנוסחת בגין. Less than a state.
בסדר.
לא, אבל טראמפ חלק מהעסקה מדבר על ישראל מדינה.
הוא בתוך ה-less than a state הזה, בתוך האוטונומיה, באיזה מובן שתהיה, שיצביע שם לאוטונומיה, איך שהוא רוצה.
לא, אבל הוא
תעסקת המעט. אני לא קובע מי ראש עיריית שכם, ואני לא קובע מי ראש אגף החינוך בשכם, ואני לא קובע מי ראש המשטרה בשכם. אם הוא יהיה כזה אחד שירצח אותך, או אם יהיה כזה אחד שיעזור לך בתור כפי אותו.
אבל אותה עסקת המאה של טראמפ מדברת על מדינה פלסטינית, וזה חלק מהעסקה. ישראל מקבלת סיפוח, כן או לא, ופלסטינים מקבלים מדינה, כן או לא.
אז אני, כמו רבים, לא מאלה שתומכים חס וחלילה במדינה פלסטינית, וסבור שעל כל פני ארץ ישראל יהיה טוב יותר גם לפלסטינים, תהיה פה מדינת ישראל תשלוט. מי שרוצה, בכל זאת, לבחור במדינה ערבית, 22 מדינות ערביות פתוחות בפניו מסביב.
בנימין נתניהו הבטיח סיפוח ביולי. הוא הבטיח עד היום הרבה דברים ולא תמיד קיים, אבל המתנחלים והפלסטינים מרגישים שמשהו בכל זאת הולך לקרות. זה תלוי בעיקר בארצות הברית. דונלד טראמפ תופס את עצמו כאיש עסקים. לתוכנית שלו למזרח התיכון קרה עסקת המאה. לכן לכאורה כשכולם מתלוננים, אז יש win-win או lose-lose ויכולה להיות עסקה. אבל חשוב לשים לב לניואנסים. דוד אלחייני, יושב ראש מועצת ישע, הוא בין המתנגדים החריפים לתוכנית, ובעיקר להקמת מדינה פלסטינית. בזמן שאנחנו הקפנו את יריחו, רבית הכט כתבתנו, פגשה אותו במועצה האזורית בקעת הירדן. הרעיון המלא התפרסם בארץ בשישי הקרוב, אבל הנה קטע קצר.
הנה, זה הדיל שסגרתי. קום ריבונות, תביאו מדינה פלסטינית.
זה ממש השתנה מאופוריה למצב של הבנו, אנחנו הולכים לתוך מדינה פלסטינית.
ואחרי שאנחנו מבינים את המציאות פה, חזרנו לאוסמה כדי לשאול אותו אם סיפוח שכולל מדינה פלסטינית לא עדיף בכלל מה המצב הנוכחי. טראמפ נותן מדינה פלסטינית, זה לא שווה את זה?
איזה מדינה פלסטינית? אני רוצה לתאר לעצמי את המדינה שטראמפ וביבי רוצים לתת לנו. בקעת ירדן זה כמעט 30% מהשטחים. 80% מהמים של בקעת ירדן, يعني كل المايم اللي نمتت متحت الادامه نمتت بازور يريخو هذا مكان اخلائي اخي جدول بشبيلنا ده السل של الشتخين بخكلاوت ده المايم של רוב الشتخين ده הגבול היחיד במדינה אחרת ده المعبر والציה والכנסה היחידה ل 3 مليون او 2.5 مليون فلسطينيين لكل العالم وانا لا ادري ما زي مدينه فلسطينيه تعال اذا مدينه فلسطينيه مدبرين مدينه فلسطينيه بلي ادמות بلي مايم בלי חופש תנועה, בלי גבול לצאת ולהיכנס, בלי אימפורט ואקספורט, בלי כלום. אני בתור פלסטיני, אני לא יכול לחלום פחות יותר. אני נלחמתי מ-91 ונכנסתי לכלי, והייתי במשטרה פלסטינית ב-94, והשתתפתי באינתיפאדה השנייה. שאבעמר אמר לנו ב-94 שהעולם לא יגיד אנחנו עוצרים כל תהליך של השלום, אנחנו נקבל 22% מהמולדת שלנו. ארץ פלסטין שלי יפה וגם בורחת, אתה יודע? 22% בשביל לחיות, ואמרנו בסדר, נקבל את זה. בואי נתנסה איזה. איך נראה החופש? איך זה מרגיש להיות חופשי במדינה שלך? איך זה מרגיש לצאת לירדן ולפה לבוא בלי בדיקה של ישראל, בלי התעללות, בלי לעכב אותך שעות? וקיבלנו את זה. ועכשיו מה שאומרים לי, אם אתה מוכן לשלם עוד יותר, אולי ניתן לך. ואולי זה ייקח עוד 25 שנה, מה שטראמפ אמר. או 30 שנים, עד שזה יקרה. אבל אולי ניתן לך לא מדינה. מה שהם נותנים לנו זה סוג של עירייה.
אז אתה מעדיף את המצב הקיים?
לא, אני נלחם נגד המצב הקיים. אני לא רוצה חצי סולושנס. אין לי בעיה עם הסיבוך הזה, זה דווקא, אני לא קורא לזה סיבוך, אני קורא לזה כיבוש. אני לא מעדיף המצב הקיים, אני מעדיף מצב של שתי מדינות, איפה שהפלסטינים יכולים לחיות במדינה שלהם, וזה נראה בלתי אפשרי בימים האלה, או מדינה אחת לכל תושביה. אז אני לא רוצה לחיות בתור אזרח ג', לא בישראל ולא בפלסטין ולא בסעודיה, וזה לא נגד ישראלים ולא נגד יהודים. מה שאני אומר לך עכשיו, אם מלך חוסיין עשה לי את זה, אני אתנגד אותו דבר, אפילו יותר. המצב הקיים גרוע, הכי גרוע. אני אין לי מים בבית עכשיו בגלל המצב הקיים. אני מקבל מים בעמיים בשבוע. דווקא השנה היה גשם, אז אני מקבל מים טוב. כל תושבי בקעת ירדן, 60 אלף, מקבלים רק 20% מהמים של בקעת ירדן. ו-80% הולכים, כמה יש מתנחלים כאן? 36 נחליות, 10 מאחזים חדשים, זה נגד החוק הישראלי. כל יום יש הריסות בבקעת ירדן. זה בונה ככה, הורסים לו. זה בונה ככה, הורסים לו. מאחז, חוות עומר, מביאות יריחו, שנים הם שמה. בתקופת הקורונה סללו כבישים וצנורים של מים, ויש עליהם הגנה ויש עליהם הצבא, למרות שזה לא חוקי. בחוקים של המדינה שלהם, של מדינת ישראל, יש אפרטהייד בבקעת ירדן, ואני לא רוצה לחיות באפרטהייד הזה, לא קשור איזה מדינה עושה אותו.
אם יהיה סיפוח, אתה חושב שתהיה איזו התפרצות אלימה או יקרה משהו, או שיהיה התנגדות דרדלה שגם של הקהילה הבינלאומית וגם של הפלסטינים?
אני חושב שאי אפשר לדעת. האינתיפאדות זה לא משהו שאתה עושה, זה כמו וולקנו. זה מתבוצץ פעם אחד. ככה זה אינתיפאדה. אני ראיתי אינתיפאדה הראשונה ואינתיפאדה השנייה.
אבל לפחות בסקרים בישראל רואים שאת הישראלים הסיפוח לא מאוד מעניין, וגם הפלסטינים, בסדר, יש מחאות רשמיות, אבל לא, אין איזה הפגנות או משהו מיוחד שקורה עכשיו בשטח.
יש. חכה ותראה. אנחנו מתכוננים, אנחנו עובדים. אני לא חלק מהרשות הפלסטינית ואני לא חלק מהממשלות, אני חלק מהעם. ואני מבטיח לך שאנחנו לא נשתוק ולא נשב ולא ניתן לזה לעבור, לא אני ולא השותפים שלי, גם הישראלים וגם מכל העולם.
דפנה בנאי ממחסום וואץ' וליווי אירועים מלווה את הסיפוח הזוחל שמבצעת ישראל בשטח מזה שנים. היא לוקחת אותנו למאהל בדואי ביישוב חדידיה. מסביב רואים צריפונים שבורים מהריסות שמבצעת ישראל באזור מדי כמה חודשים. יש גם הרבה חיות. עזים, תרנגולים, חמורים ותרנגולי הוד.
חזרנו לפני שבוע ואנחנו שומעים שאף אחד לא יצא למראה כי תוקפים אותם. כל השדות שלהם נרמסו עד, עד, עד העצם. הם חיים בטרור נוראי.
תארי לנו את החיים פה.
אנשים פה חיים מנותקים מכל דבר. אתם ראיתם את הדרך שעברתם בה שהיא חסומה על ידי שער. לפני שנתיים הוא קנה זיף-זיף. קורקר, וניסינו לעזור לו לסלול פה מסלול לצאת מהכפר. בא הצבא לא רק שהרס לו את כל מה שפיזרנו בלילות, אלא גם בנה חסימות שאי אפשר לעבור בהם. האנשים האלה חסומים מקשר עם העולם, הילדים שלהם מתקשים מאוד להגיע לבית ספר, כי כשיורד גשם כל הדרכים חסומות. הם חיים בלי מים. הטמפרטורות פה 40 מעלות ומעלה, ואתם רואים את הקטעי צינורות האלה. אבו סקר ניסה לפני שנתיים, משהו כזה, להעביר צינור מים מהגדה, משטח A, לא, בכלל לא מים שנגזלים כאילו ממישהו, לפה, וחתכו לו אותם, כי אסור להם לשנות את התשתיות, אסור להם לנקות בורות של מי גשמים, אסור להם לחפור בארות. הם פשוט ניזונים מזה שמביאים מים ממקומות אחרים. עכשיו,
ממה מתפרנסים?
מכבשים. מכירת גבינות ופה ושם טלאים. זהו. הפרנסה היא מאוד דלה. בקושי הם מתקיימים, מוצאים המון כסף על מים. אם לא די בזה, הם עכשיו בחשש נורא גדול ממה שהולך לקרות. קודם כל, הם לא יודעים כלום, אבל הם יודעים שטוב לא יהיה. היום כל כך רע, שאילו הייתה איזושהי תקווה לזכויות, הם היו מקבלים את זה.
אבל למה שיהיה יותר גרוע?
משום שאלה כפרים לא מוכרים. אנחנו יודעים מהנגב מה קורה עם כפרים לא מוכרים. אלה כולם כפרים לא מוכרים. חלק גדול מהאדמות פה זה אדמות של תושבי תמון טובס, שזה בשטח A, וזה לא יישאר להם. זה אדמות פרטיות, הם חוכרים אותם ומאבדים אותם, הם מפחדים שהם יגורשו.
נסענו דרך הקורקר שמובילה לכאן, נוסעת לאורך קרמים והתנחלות רועי. מים בשפע, חקלאות של המאה ה-21, הכל שם. וחמש דקות אחרי זה אנחנו אולי במאה ה-18. בלי מים, בלי פתח לעולם, בלי כמובן זכויות, בלי חשמל כמובן. ואם מישהו רוצה, אם מישהו עוד יש לו איזשהו ספק קל, שאולי זה לא בדיוק אפרטהייד, שאולי יש איזו מילה יותר קל לקרוא לזה, אני מזמין באמת כל אחד שיבוא לכאן, יסתכל על רועי, יסתכל על אל-חדידיה, ויגיד לי אם יש מונח אחר לקרוא לזה זולת אפרטהייד. אנחנו לקחנו את הקהילות הכי חלשות בגדה, ובאזור שהוא הכי אנחנו חומדים אותו לנו, בקעת הירדן, ובאופן שיטתי במשך שנים תללנו בהם כדי שהם יעזבו. והם עזבו, כי באל חדידיה שאנחנו נמצאים עכשיו, היו פעם כמה? 50?
ב-20 שנה האחרונות 50, היו גם מעל 100, נשארו 13.
ולאן הם עזבו?
לכל מיני, בעיקר לתמון טובס.
והחיים שלהם שם יותר טובים מאשר בו, אותו דבר?
לא, אין ממה לחיות גם שם.
האנשים האלה אוהבים את עבודת האדמה. לא תוכל לנתק אותם מזה. הם אוהבים את עבודת האדמה ואת המראה, וצריך לאפשר להם להמשיך לחיות, כמובן בתנאים של המאה ה-20 ולא בתנאים של המאה ה-17. סתכל 200 מטר ימינה, סתכל 200 מטר שמאלה, וקיבלת את התמונה.
מי שגר כאן הוא עבד אל-רחים בשרת אבו סאקר. הוא בן 71, נשוי לשלוש נשים עם 24 ילדים. הוא לא חוסך ביקורת על המצב הקיים, הוא מאשים את ישראל וגם את הרשות הפלסטינית. מבין השורות אפשר לשמוע גם תחזית להתקוממות עממית נגד הסיפוח, אפילו רמזים לאינטיפאדה שלישית.
אני كنت عايش على دور الاردن في المناطق هان وكان عمري 16 سنه.
אני חי באזור הזה מגיל 16. נכון, זה היה עידן דל יותר ולא הייתה טכנולוגיה, אבל חיינו בחירות. היינו הולכים ובאים כאוות נפשנו. היינו הולכים בלילה או ישנים בלילה, ככל שעולה על רוחנו, מתי שנרצה לבוא או ללכת. לא היה מחסום או סיור צבאי שיאמר לנו, אסור להסתובב, יש עוצר. לגבי המים, היה שפע. הייתי הולך, מביא מתי שבא לי. מעיין אל חלווה היה כמו ים. הוואדי של ג'יפקליק, ים. רק המים הזורמים באופן טבעי הספיקו לי ל-20% מהצרכים שלי. אזור ההיקבות הטבעי של המים פה, לפני שזה ימות או הקולוניה רועי במי הביוב שלה, הספיקה ל-60% מצורכי עדר רצון שלנו. אבל היום כל זה נגמר. הנחלים שסביבנו מילאו אותם וסתמו אותם ויבשו אותם, ושינו את הנתיבים שלהם לעבר ההתנחלויות. נער הירדן אסור לנו להגיע אליו. אחרי 67, נכון, סבלנו מהצבא הישראלי. הכריזו על שטחים צבאיים סגורים, ירו בצון שלנו, לקחו את הצון שלנו, החרימו אותם, אבל לפחות לא היו הריסות בתים. אבל ממשלת נתניהו, בהחלטה לספח את הבקעה, הרגו את התקווה של האזרח הפלסטיני לכל סיכוי של חירות וקבלה של זכויותיו. וכאן החברה הפלסטינית תהפוך לחברה של אלימות ואלימות שכנגד. כי היא תגיע לייאוש מוחלט. יש לנו פתגם בערבית שאומר, מי שרטוב לא מפחד מהגשם. הזכויות שלנו, כולן, הלכו. בתי ספר, אין. מקום לגור בו בביטחון, אין. המתנחלים מגבילים אותנו אפילו בריאת הצון שלנו. וזה, כל זה, עוד לפני הסיפוח. שאיבת מים, אפילו לשתייה, אסור. הכביש שמשמש אותנו, אפילו בשביל להוביל חולים, אסור. עכשיו העם הפלסטיני יעבור לאלימות, ואלימות שכנגד. העם הפלסטיני יפסיד בכל הרמות. אולי יותר מאינטיפאדה. אולי יותר מאינטיפאדה.
ועם המציאות הזאת מהשטח, חזרנו למוטי יוגב.
מוטי, עם כל מתיקות הדברים האחרים, אתה בסוף אומר שבין הנהר לים יש שני עמים, אחד נחות, אחד עליון. אין שום דרך אחרת לפרש את המילים שלך. תעתיר עליהם מים ותקציבים וכבישים והכל. בסוף אתה אומר יש פה אדם עליון ואדם נחות. זאת המשמעות היחידה. ואין מילה בעולם לתאר את זה אלא אפרטהייד. אין פשוט מילה אחרת.
עם ישראל לא ראה את עצמו כגזע עליון. הפוך מכך, כל השליחות מאברהם אבינו היא והברכך ונברכו בך כל משפחות האדמה. דהיינו להיות בשליחות שמטרתה להביא לעולם טוב, לא רק לעצמנו, לא לחשוב רק על עצמי. יהושע שנכנס לארץ, פה קרוב ביריחו, קבע שלושה כללים. מי שרוצה לחיות בשלום, סבבה, יחיה בשלום. מי שרוצה ללכת, ילך. מי שרוצה להילחם, לא מקבל את זה שזו ארצנו היחידה בעולם, ארצו של העם היהודי. אז נלמד את עצמם גם להילחם. לא תמיד ידענו.
זה רק ערך אחד לכל מה שאתה אומר, והערך נקרא שוויון, וזה ערך שאתה כופר בו, במודע, ואתה רק לא מודה שאתה כופר. אין שוויון ואתה לא מוכן שיהיה שוויון.
אז שוויון.
זה שוויון הוא שוויון הוא שוויון. כל האנשים ביישוב שאנחנו יושבים בו עכשיו הם שווי זכויות אלו לאלו. לכולם יש אותם זכויות.
מכיוון שבידוע שהרשות הפלסטינית מעולם גם לא ביטלה את האמנה הפלסטינית, שבסופו של דבר רוצה לחסל אותנו, לחסל אותנו גם במובן של השמדה, אזי גם שיהיה לך פה בעורף. לנו אין רצון להשמיד. אנחנו רק הבא להורגך, השכם להורגו, מתוך אותו ציווי לחיות. ואם להרוג זה ברירת המחדל, היא גם בורות הפתיחה באש, אם יש לך סכנת חיים. ככה גם בהיבט הלאומי. וזה ההבדל הגדול בין העם היהודי לעמים אחרים, בתפיסה יסודית של, בתוך הלאום שלהם. ולכן שליטתו של עם ישראל על ארץ ישראל לא רק מהצו האלוקי שברשתם אותה וישבתם בה, אלא גם צו מוסרי שבשליטה הזאת תהיה טוב יותר גם לפלסטינים שנמצאים פה.
עולה בי עוד משהו בנסיעה הזאת שלנו היום, וזה שתמיד אנחנו שוכחים שמפעל ההתאחריות הוא הרבה יותר מתוחכם ממה שנדמה לנו מבחוץ. כי תראה, ראינו היום איך בעצם באזור הזה שלא שומעים עליו בכלל, כן, דרום בקעת הירדן, באזור הזה פשוט הקימו את ההתנחלויות על פי מפתח מאוד מאוד פשוט. מה יחנוק את יריחו?
מכל צד מכל... יש התנחלות בדיוק. או איזשהו בסיס צבאי כדי שהם לא יוכלו להתפשט ולצאת.
בדיוק. כלומר, יש פה מחשבה מאוד שיטתית, מאוד צופה פני עתיד, לטווח ארוך מאוד, כן סיפוח, לא סיפוח. לכן בעיניי ליאור הסיפוח הוא כל כך משני בחשיבותו, בעיניי. כי הסיפוח התחיל מזמן, הוא קרה מזמן, הוא כמעט נגמר מזמן. עברנו פה עכשיו את מחסום פקעות, שהיה אולי המחסום הכי קשה ואכזרי באינטיפאדה. פה בילינו שעות וימים, כי הוא המחסום בין בקעת הירדן לבין הגדה. וישראל מנעה מכל מי שלא גר פה, מנעה להיכנס לגדה, הפלסטינים. וזה, פה יש זיכרונות קשים מאוד ממחסום קאות.
עוד שנה כשנחזור לפה שוב, יהיה אותו דבר? גם יהיה חסימה כמעט הרמטית ולא נוכל לעבור בין צד לצד והפלסטינים לא יוכלו לעבור?
שמע ליאור, כל מה שאני מנסה, אני לא מצליח לסרטט תסריט אופטימי אחד. לא מצליח. על פי כל היגיון שהוא, שום דבר לא יהיה כאן יותר טוב, ורק יכול להיות יותר רע. אני פשוט לא רואה שום תסריט רבע מציאותי, שמינית מציאותי, שמביא לאיזושהי התקדמות, לקראת איזשהו שינוי, פרק חדש, משהו, כלום, כלום. מצד שני, אני מוכרח להגיד לך שגם אם יהיה פה סיפוח, זה ייראה בדיוק אותו דבר בעוד שנה.
עד כאן מהבקעה, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אמיר פקטור וניצה ברגמן הפיקו, תודה לגדעון לוי, ותודה גם ליונתן פולק ורחל אפק על התרגום מהערבית. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, בשבוע הבא, כאן מהאולפן בתל אביב.